כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
התחלתי ולכן אסיים. אנו נמצאים בשלב הסופי של תחרות הגמר במוח על האש, שלב הידע הכללי. אם אתה יודע את התשובה לשאלתי ענה. מהי המילה השלישית בשורה 7 בעמוד 336 בספר עלובי החיים?
ללכת.
נכון. מתי אירע
1954.
נכון. איך הוא בדיוק
באותו... כי קוויבק.
נכון.
מי היה... רישארד ברטון.
נכון. מתי אמרו... נכון.
פעם לא היו לנו שעשועונים. טוב, פעם גם לא הייתה לנו טלוויזיה. היינו פותחים את הרדיו והייתה שם מוזיקה וחדשות. ותסקיטים. וככה זה היה עשרות שנים. כדי ליהנות מבידור אחר, אינטלקטואלי יותר, לא היינו צריכים להסתמך על אמצעי התקשורת האלקטרוני, אלא ממש היינו משחקים אחד עם השני, בחידות. אחד המשחקים הפופולריים ביותר במאה ה-19 היה 20 שאלות. החוקים פשוטים, יש לכם 20 שאלות לנסות ולנחש את הסוד שלי. זה יכול להיות כל דבר, מי המקצוע שלי, דרך מי אני, ועד פרט טריוויה הזוי. המשחק הזה היה כל כך פופולרי, שכשהרדיו הפך להיות מלך התקשורת, המשחק קיבל גם גרסה משודרת. וכשנולדה הטלוויזיה, השעשורונים הפכו להיסטריה. וההיסטריה הפכה להיסטוריה. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על שעשועון אחד שכולכם בטוח מכירים ושלושה בריטים שעשו מהפכה, העירו לחיים ז'אנר טלוויזיוני רדום והפכו אותו למפלצת של כוח וכסף. אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד מאוד אוהב שעשועוני טלוויזיה. וכמוני מתברר, יש עוד כל כך הרבה אנשים שסופרים אותם במאות מיליונים. נכון לסוף 2017, שעשועונים היו הטרנד החם ביותר בטלוויזיה האמריקאית.
למה בני אדם אוהבים שעשועונים? כי בני אדם אוהבים לשחק. וכי בני אדם יודעים שלא תמיד אתה יכול לבדוק את עצמך בכל מקום, ופה יש לך הזדמנות שאתה יכול להשוות אותך, את עצמך למישהו אחר.
זהו עודד קרמר, משחקולוג, מפתח שעשועונים לטלוויזיה ולגופים מסחריים.
להשוות את עצמך למישהו אחר זו חוויה אנושית מאוד מאוד בסיסית, שאנשים אוהבים לעשות כבר הרבה מאוד שנים. ובמקום הזה, שעשועונים מתלבשים מאוד 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 יפה על הסיפור המוכר הזה של האנושות. זה מתחיל באולימפיאדה ביוון העתיקה. אנשים ניסו להשוות את עצמם אחד לשני, מי רץ יותר מהר, מי קופץ יותר גבוה. שעשועון זה אותו דבר. אני בא ואני משווה את עצמי למישהו אחר, ואני מנסה להשיג מטרה, להראות תראו אני יותר טוב. זה מה שמוביל את רוב השעשועונים היום. התחרות האנושית הזאת.
תוכניות המשחקים בטלוויזיה, ה-game shows, נולדו בשנת 1938 עם השעשועון הראשון, Spelling Bee. תחרות איות. כמו הרבה שעשועונים אחרים, גם הספלינג בי היה במקור תוכנית רדיו בריטית בת 15 דקות. היא שודרה בשידור חי באופן חד פעמי בסוף שנת 37 והתחרו בילדים. ב-31 במאי 1938 עברה התוכנית לאולפן הטלוויזיה ושודרה בשידור ישיר וחי מהיכל אלכסנדרה ב-10 בערב. המשתתפים התחרו בכוכבי טלוויזיה מוכרים מאותה התקופה. הם ניסו לנצח אותם באיות מילים שונות באנגלית בזמן קצר. וכל זה ברבע שעה. לתוכנית השנייה והשלישית כבר הוקצו 20 דקות. For the second time the battle is on and Pathé Gazette is privileged to present exclusive pictures inside broadcasting house with spelling master Tom Woodruff at the table on the right. התוכנית הרביעית הייתה בת חצי שעה. וזהו. לספלינג בי היו רק 4 פרקים טלוויזיונים. שעשועון הטלוויזיה הראשון שבאמת הצליח ושודר בטלוויזיה המסחרית האמריקאית היה Truth or Consequences. אמת או השלכות.
Don't go away. It's time to play Truth or Consequences. And here he is, ladies and gentlemen, the founder and originator of America's number one television...
כן, גם השעשועון הזה החל כתוכנית רדיו בתחנת NBC בשנות ה-40. המאזינים התחברו מיד והתוכנית הפכה ללהיט. באחד ביולי 1941, ביום הראשון של הטלוויזיה החדשה של ניו יורק, WNBT, שודר הפרק הראשון בטלוויזיה כשידור ניסיון חד פעמי. זה היה במסגרת הפרסומות. הדרך למסך הטלוויזיה הייתה פתוחה, אבל הטלוויזיה הייתה עדיין מדיום צעיר. חלף עוד עשור שלם עד שהוא תפס את השוק מבחינה כלכלית. בספטמבר של שנת 50 חזרה התוכנית אמת או השלכות לאוויר ברשת CBS. היא שודרה פחות משנה. אחרי עוד 3 שנים היא שווה ל-NBC ושלושה חודשים לאחר מכן הושקע גם גרסה יומית לתוכנית הערב.
ככלל צריך להסביר שעד 1950 אין באמת טלוויזיה. זאת אומרת, יש טלוויזיה, יש שידורים, אבל הם לא באמת משהו שאתה יכול לדבר עליו על מבנה טלוויזיוני מובהק. ב-1950 ה-FCC האמריקאי מתחיל לחלק רישיונות שידור, ובעצם ממסד בפעם הראשונה את שוק הטלוויזיה, וגם מקבע אותו ל-30 השנה שאחר כך. אנחנו רואים בארצות הברית 4 רשתות שאחת מהן תיעלם מאוד מהר, דמונט היא פשוט נעלמת, אבל ABC, CBS ו-NBC, שלושת הרשתות שהשלטו בטלוויזיה האמריקאית עד שנות ה-80, בשלב הזה כבר משתלטות לגמרי על כל אמריקה. זה עובד במין שיטה מורכבת כזאת של תחנות, מה שנקרא, affiliated. אם אני בניו יורק, אני לא באמת רואה NBC, אני רואה WNBC, שהיא התחנה המקומית של NBC בניו יורק. והתחנה היא לא בבעלות של NBC, אבל היא כן משדרת תכנים של NBC. וככה זה עובד. ובעצם נוצרות 3 רשתות טלוויזיה, שמנסות למלא את הזמן בכמה שיותר דברים שימכרו פרסומות. כי זאת המטרה שלהם בסופו של דבר. והשעשועונים יושבים להם בול בתוך הנישה הזאת. בחצי הראשון של שנות ה-50, בעיקר שעשועוני יום. בדרך כלל תוכנית עקרות בית, אנחנו מכנים את זה שעשועוני Average Joe. כלומר, בן אדם מהיישוב שמגיע ומנהל איזשהו סוג של תחרות מול אנשים אחרים. זה לא בהכרח חייב להיות טריוויה. אנחנו מכירים משחקים שבהם אנשים היו נבחרים מהקהל, הם היו צריכים לספר את הסיפור הכי עצוב שקרה להם, הקהל במחיאות כפיים היה קובע מי הבן אדם שסיפר את הסיפור הכי עצוב, והוא היה מקבל פרס שהיה להיות מלך ליום אחד. תוכנית שרצה כמעט 3 עונות. חוץ מזה, יכולת למצוא תוכניות של זיהוי מוזיקה, כאילו אני אשמיע לך צלילים, אתה תגיד לי איזה שיר זה, תוכניות של שחקני בייסבול, שצריכים לעשות הום ראנס ומקבלים כסף אם הם מצליחים. זאת אומרת, הרבה מאוד תחרויות שבאותה מידה יכלו להיות היה כמו ביריד האמריקאי, תחרות אפייה ותחרות תפיסת חזירים, אז פשוט משהו שאנשים יודעים לעשות, בוא נעשה מנו תחרות, ככה זה מתחיל והבוקר מתמלא ככה מאוד מהר. הפריים טיים עדיין לא, אנחנו לא רואים שהשעונים בפריים טיים מתחילת שנות ה-50. ב-1957 יש פסיקה של בית המשפט העליון האמריקאי שקובעת ששעשועוני טריוויה אינם הימורים, וזה מאפשר בעצם להציע בשעשועונים האלה פרסים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כאלה שלא ראינו קודם.
והכסף הגדול היה גדול, ממש גדול. השעשועון שאלת $64,000 למשל, הציע $64,000. זה סכום עתק בסוף שנות ה-50. כיום זה למעלה $500,000. שמו של השעשועון התחבר למטבע לשון צעיר שרווח באנגלית, The $64 Question, שהצביע על שאלה קשה במיוחד. בעברית אנחנו מכירים אותו כשאלת מיליון הדולר. האישה הראשונה שזכתה בסכום הייתה ג'ויס ברודרס.
Against Jack Johnson at Reno, Nevada.
Tex Rickard.
You're right! $15,000.
התקופה הזאת ששני השעשונים שמוליכים אותה הם 21 ושאלת $64,000, זו בעצם התקופה הראשונה שבה שעשונים הופכים להיות מדורת השבט האמריקאית האמיתית. בתחילת שנות ה-50, אמריקה מתגבשת כאומה צרכנית. כאומה קפיטליסטית, והשעשוענים משרתים חלק גדול מהנרטיב הזה. אתה רואה שעשוענים שבהם מראים שהבן אדם הפשוט יכול להגיע להישגים גדולים, במקרה הזה כספיים, על ידי זה שהוא עובד חזק ויעיל וצנוע, כמו שהמיתוס האמריקאי מדבר עליו. אחרי הפסיקה של בית המשפט העליון, וכשאנחנו הולכים לשעשוענים הגדולים, אנחנו כבר לא מדברים על זה. אף אחד מהרחוב לא מצליח ב-21, אף אחד מהרחוב לא יכול להצליח בשאלת 64 אלף הדולר. פה אתה כבר צריך את המומחים. ולמה זה קורה? כי באותו זמן באמריקה, מדברים, מתחילה המלחמה הקרה, ויש פתאום דיבור על העליונות של הטיפוס האמריקאי, ואנחנו רוצים להראות איך האמריקאים הם חכמים, וכמה האמריקאים הם טובים, ואז מגיעים השעשוענים האלה, שבאמת כובשים את אמריקה.
אבל אז הגיעה שנת 59 וטרפה את הקלפים. מה שנודע כסקנדל השעשועונים של שנות ה-50 היה לא יותר מאשר תרמית הפקה. מתחרים בשעשועונים פופולריים קיבלו עזרה מההפקה והיטו את תוצאות התחרות.
אז קודם כל נגיד שמדובר במשהו שהיה גורף לכל התעשייה, אבל את זה אנחנו גילינו רק בדיעבד. בשורה התחתונה, טלוויזיה מחפשת דרמה. טלוויזיה לא דרמטית, היא טלוויזיה לא מעניינת, שלא מביאה צופים. אלה העובדות. והפיתוי לשחק עם המציאות, והפיתוי לרמות קצת בקצוות כדי ליצור דרמה יותר גדולה, היא משהו שכל מי שעשה אי פעם טלוויזיה מתמודד איתו. ויש מקומות שזה לגיטימי, כמו בריאליטי. מה זה ריאליטי? ריאליטי זה בדיוק זה. זה כל הזמן לתמרן את הדבר הזה. אבל בשעשועונים, זו בעיה.
ג'ויס ברודרס, שזכתה בשאלת 64 אלף הדולר, הצליחה לנצח את התרמית. ההפקה לא רצתה שהיא תהיה זו שזוכה בכסף, לכן נתנו לה שאלות מעבר ליכולתה לענות. אבל ברודרס ענתה על כל השאלות ולקחה את הקופה. ב-57 גילה אחד המתמודדים בשעשועון 21 שהוא הונחה להפסיד במשחק. הוא סיפר את הסיפור לאחד העיתונים בניו יורק, אבל הוא לא יכול היה להוכיח דבר. שנה לאחר מכן התפרסם כי שעשועון אחר, דוטו, היטה תוצאות של משחקים.
הסיפור הכי מפורסם הוא הסיפור של 21, והוא מפורסם לא כי הוא היה הכי גדול באמריקה, אלא בעיקר בגלל שרוברט רדפורד עשה עליו סרט אחר כך, וכולנו נחשפנו לסיפור הזה. אבל הסיפור של 21, שהוא באמת דוגמה טובה למה שקרה שם, הוא שב-21 היה שחקן בשם הרב סטמפל, שהוא היה מאוד 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 מוצלח. ובמשך כמה שבועות הוא היה הגיבור של התוכנית. הוא היה אדם לא חברותי במיוחד, הוא נראה קצת עם סממנים של מוגבלות, הוא לא נראה כמו החלום האמריקאי, להפך, הוא נראה כמו אדם פשוט, וזה מה שהפך אותו לגיבור נהדר בעיני המפיקים. בעצם, הרב סטמפל היה החלום של המפיקים. הוא היה אדם פשוט שהצליח לנצח בתחרות הכי גדולה של אמריקה. ומהבחינה הזאת הוא היה חלום. רק שכמו כל חלום, הוא נגמר. ובשלב מסוים הייתה תחושה של המפיקים ושל הספונסרים של התוכנית, שהמעמד שלהם הוא מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, שסטמפל לא מייצג את הערכים שהם היו רוצים שהתוכנית תייצג. והם חיפשו מישהו אחר שיחליף אותו בתפקיד המנצח. אז מה הם עשו? הם מצאו פרופסור באוניברסיטת קולומביה בשם צ'ארלס ון דון, שהיה הרבה יותר בלונדיני וחכם ובא מהמשפחה הנכונה, ושקרובי משפחה שלו היו פרופסורים בכל האוניברסיטאות הגדולות, ובעצם הפכו אותו למנצח. איך הם עשו את זה? הם שכנעו את סטמפל להיכשל בשאלות, והם נתנו לוונדון את השאלות שהוא הולך להישאל, כדי שהוא יוכל לנצח. אותו סיפור בדיוק קרה גם בשאלת 64 אלף הדולר, אבל האמת היא שמה שחשף את זה, היה בכלל בשעשועון שלישי שנקרא דיטו, וזה התגלה שאחד המתמודדים בתוכנית מצא מחברת של מתמודד אחר, שבה היו כל השאלות וכל התשובות לשאלות שלו, שהם נשאלו בתוכנית.
מגדל הקלפים של שעשועוני הטלוויזיה התמוטט בבת אחת. הרייטינג צנח, ותוכניות משחקים בפריים טיים בוטלו בשל טענות להתערבות של ההפקה. בקיץ של 1959 נפתחה חקירה רשמית של ועדה בקונגרס שסיימה את עבודתה בשנת 60 עם חקיקה של חוק האוסר הטיה של שעשועונים. בעקבות הסקנדל קרו שני דברים. אחד, סיפור התרמית הונצח בסרט חידון האשליות משנת 94. אבל קריטי מזה, החוק החדש גרם לרשתות שידור רבות לבטל את השעשועונים שלהם ולשדר במקומם תשדירי שירות. הרשתות השונות שהמשיכו לשדר שעשועונים הגבילו את סכומי הזכייה. שעשועוני הטלוויזיה מתו. טוב, כמעט. היו שעשועונים ששרדו את הסקנדל, אבל הם היו שעשועונים מסוג אחר.
הציבור איבד אמון בשעשועונים. זה נראה לא אמין, עכשיו שכולנו ידענו שרימו אותנו לאורך כל הדרך, לא רצינו לראות את זה יותר. גופי השידור חיפשו דרך להחזיר אמון בשעשועונים, והדרך שהם מצאו היה שימוש בסלבריטיז. הסלבריטיז, בעצם העובדה שהם מוכרים, שיש להם שם שהם צריכים להגן עליו, מספקים למשחק את ההוגנות שכל כך צריך, כדי שהצופה יוכל להאמין. הרבה פעמים זה סיפורים עליהם, ואז זה בכלל ברור לחלוטין שאי אפשר לרמות פה, כי אין מה לרמות, אין פה ידע מוחלט, אבל בעצם מה שקורה זה ששעשועונים כמו תשע בריבוע, שזה הוליווד סקוורס, מתבססים בעצם על זה שהסלבריטיז נותנים את האמון שהקהל צריך כדי לראות את זה מחדש. עוד אופציה אגב, היא להפוך את הסדר. אם לאנשים נמאס משאלות ותשובות, אז בוא נלך לתשובות ושאלות. וככה מגיע ג'פרדי, מלך הטריוויה, שבעצם הופך את הסדר ב-1964, והופך את הסדר ואומר, אנחנו ניתן לכם את התשובות, תנו לנו את השאלות, ומצליח לצאת מהמסגרת הזאת של השעשועונים המלוכלכים.
משחקי הפאנל הללו היו הצלחה של ממש עד אמצע שנות ה-60. אחת הגרסאות לשעשועון פאנל שכזה הייתה מה הסוד שלי. בפאנל של מפורסמים ניסה לנחש סוד של אורח אלמוני.
בשנות ה-60 רוב השעשועונים משודרים בשעות הבוקר, חלקם אחר הצהריים, זה לא משהו קבוע. פה ושם יש שעשועונים כמו ג'פרדי שמצליחים לפרוץ לכיוון הפריים טיים, כי הם באמת מראים איזושהי סוג של יכולת מאוד מיוחדת. אבל רוב השעשועונים מתמקדים בבקרים, ונראה כאילו השעשועונים הולכים וגובעים.
אבל הכסף לא היה משהו. זאת אומרת, לא מבחינת פרסים למשתתפים, ולא מבחינת ההכנסות ממפרסמים.
אין יותר כסף. הכסף הלך. אנחנו היום הולכים על כסף קטן.
תזכרו רגע במקבילית המוחות שלנו. לפחות בהתחלה, לא היו בפרסים. וזו הייתה סיבה מספיק טובה בארצות הברית כדי לבטל את התוכניות האלה אחת אחרי השנייה לקראת סוף ה-60s. אבל באנגליה, הבית המקורי של השעשועונים, נשארו תוכניות הפאנל לסגסג בפריים טיים. יותר מזה, הפאנלים האלה היו המקפצה של כמה מהטלנטים הגדולים בבידור הבריטי. ועוד יותר, הם הביאו רייטינג. בינתיים, מעבר לים, האמריקאים סיימו לאסוף את השברים מהסקנדל של ה-50s, אבל לא ממש הצליחו להרכיב מהם הצלחה חדשה. שנות ה-70 היו עשור של חידושים. שעשועונים ישנים עברו מתיחת פנים ושודרו שוב בשמות חדשים לצד שעשועונים חדשים, כמו גלגל המזל.
בשנת 1970, ה-FCC, הגוף הרגולטורי על הטלוויזיה, מכניס תקנה חדשה שאנחנו נכנה אותה בשם תקנת ה-Access Time. בשביל להבין טלוויזיה, ובוודאי להבין את הטלוויזיה האמריקאית, חייבים להבין שהעיקרון הכלכלי שעומד מאחוריה הוא עיקרון הפרטו. כלומר, 80% מההכנסות מגיעות מ-20% מהזמן. הפריים טיים הוא הלב של הכל. 80% מההכנסות מגיעות מהפריים טיים. רשתות הטלוויזיה האמריקאיות נותנות את התוכן שלהם לרשתות המקומיות שמשויכות אליהן. עד 1970 הם נתנו להם כל יום כמה שעות בבוקר ואת 4 שעות הפריים טיים, מ-7 ועד 11. התקנה של ה-FCC באה להגיד לא יכול להיות שהתחנות, שהרשתות, שלושת הרשתות, ישלטו בכל ההפקה הכי חשובה. אז מה הם אומרים? אנחנו לא נרשה לכם למכור 4 שעות של פריים טיים לרשתות, לתחנות המקומיות שלכם, אתם תצטרכו למכור רק 3. ובעצם הם אומרים לתחנות המקומיות, את השעה שבין 7-8 בערב, אתם צריכים למלא לבד ולא בתוכן של הרשת. אבל, וזה הדבר המדהים שקרה, התקנה הזאת היא לא תקפה לכל אמריקה. היא תקפה אך ורק ל-50 השווקים הגדולים. בשאר השווקים יכלו הרשתות להמשיך ולשדר את כל 4 השעות שלהם. רק שזה לא השתלם להם כלכלית. והם החליטו להפסיק לייצר בכלל את השעה הרביעית, ולמעשה להתמקד ב-3 שעות פריים טיים כל הזמן. מה שזה אומר, שבכל 200 השווקים של אמריקה, כל התחנות נאלצו למלא בעצמן את השעה שבין 7-8 שתיקרא מעכשיו ה-XS Prime. ומי שנפל מאוד מאוד טוב לתוך המשבצת הזאת, היו השעשועונים.
התקנה אמנם בוטלה ב-1996, אבל במהלך יותר מ-25 שנותיה, הפכו שעשועוני הטלוויזיה לנטל על רשתות השידור. הם היו בתחתית סדר העדיפויות שלהן, והיחס כלפי התוכניות הללו בתוך הרשתות היה מזלזל. מעט מאוד שעשועונים חדשים הופקו.
גם בשנים הכי קשות של השעשועונים, עדיין אנשים חיפשו שעשועונים. אולי לא בפריים טיים, אולי לא באופן מאוד גדול ומאוד מפואר, אבל הקטע הזה של משחק, של שילוב בין ידע לעוד משהו, אף פעם לא הפסיק לעניין. והדוגמה הכי טובה לזה היא בולס איי. בולס איי שעשועון בריטי, שעלה לדעתי בשנות ה-60, תחילת שנות ה-70, משהו כזה, כלייה למטרה. אנחנו מדברים פה על שעשועון שבו זה שני זוגות שמתחרים אחד בשני. כל פעם אחד מבני הזוג עונה על שאלות טריוויה, יש 3 שאלות, 4 שאלות. על כל שאלה שהוא ענה נכון, בן הזוג מקבל חץ לכלייה למטרה. הוא זורק את החץ, ובהתאם למה שהוא פגע, זה מספר הנקודות שלהם. בסוף הערב, הזוג שצבר יותר נקודות, הוא זה שזוכה. זה כל כך מופרך, כל כך מטופש, וכל כך רץ 25 שנה, שאתה חייב להגיד, בונה, כנראה שאנשים ממש אוהבים שעשועונים.
קשה להאמין לזה כיום, אבל עד תחילת שנות ה-80, היו השעשועונים משהו מוקצה. אחרי ניסיונות כושלים לתת צ'אנס נוסף לפורמט, באמצע שנות ה-90, הרשתות הגדולות ביטלו את משבצות השידור שיועדו לשעשועונים. ואז הגיעו הבריטים. בשנות ה-70 עבד פול סמית, האירי, עבור רשת הטלוויזיה הבריטית LWT ששידרה בסופי שבוע. באחד הימים לקראת סוף העשור, ביקש ממנו מנהל התוכניות ברשת לצאת להופעת סטנדאפ כדי לבחון אם הקומיקאי שם ראוי להיות בטלוויזיה. הקומיקאי היה ג'ספר קרוט, ואחרי שהחתים אותו, השניים עבדו יחד במשך 4 שנים. ב-1981, לפני שהושק ערוץ 4 הבריטי, סמית החליט שהוא חייב להקים חברת הפקה משלו. קרוט עזר במימון, והחברה הוקמה. הוא קרא לה Complete Video, והיא הפיקה שעשועון שבצנה, שרץ במשך 2 עונות. לא רע בתור התחלה.
ערוץ 4 הבריטי הוא ערוץ מסחרי, אבל יש לו טריק בצורה שבה הוא עובד, ובעצם הוא יכול לשדר דברים שה-BBC לא יכול לשדר. ערוץ 4 במהות שלו בא ואמר, אפשר עכשיו לעשות שעשועונים מסחריים גם באנגליה, ובאמת למצות את הז'אנר הזה למקום שלא הכרנו אותו קודם, כי ה-BBC לא היה יכול להרשות את זה לעצמו.
בגלל שערוץ 4 חילק את העבודות והתוכניות בין המון חברות הפקה, סמית היה חייב לארגן עוד מקור הכנסה. לכן הוא הקים עוד חברת פוסט פרודקשן, חברה שאחראית על עריכה והבאה לשידור. הוא היה חסר ניסיון בעסקים וכמעט פשט רגל בתהליך. הוא לבא כספים מבעלי המניות ומשכנת הבית, הכל כדי להמשיך ולהפעיל את העסק. באמצע ה-90s, יחד עם דייוויד בריגס שהיה מנהל תחנת רדיו ושני כותבים, מייק וייטהיל וסטיבן נייט, שיצרו בעבר משחקי פרסום לתוכנית הבוקר הרדיופונית של קריס טרנט, הארבעה יצרו תוכנית חדשה. הרעיון היה פשוט. מתמודדים עונים על שאלות בדרגת קושי עולה כדי לזכות בפרס הגדול, מיליון פאונד. הם קראו לשעשועון שלהם הר הכסף.
Who wants to be a millionaire?
I don't.
Have flashy flunkies everywhere?
I don't.
Who wants the bother of a country estate?
A country estate is something I'd hate.
Who wants to...
שם השעשועון הוחלף די מהר למי רוצה להיות מיליונר, בעקבות שיר שכתב קול פורטר עבור הסרט High Society.
Private landing field too.
Wait, I don't.
And I don't, 'cause all I want is you.
הרעיון היה די מוזר, והבסיס שלו היה הפוך ממה שהכירו הצופים עד לאותו הרגע. הטוויסט הראשון בשעשועון היה שרק מתחרה אחד בודד מתמודד בכל פעם. הטוויסט הנוסף היה שלא מסתמכים על מהירות, אלא על מתח, ועל ההשהיה שבתגובה.
מי רוצה להיות מיליונר? הוא פורמט מדהים בגלל שהוא בכלל לא התחיל כפורמט. הוא התחיל כתוכנית עסקית. בעצם, כשמגיע איש הרדיו לפול סמית ואומר לו, תקשיב, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות את התוכנית הזאת, הדבר הראשון שהוא מתחיל איתו, הוא אומר, תקשיב, אנחנו נחלק הרבה מאוד כסף, ומי שיממן את הכסף, זה מי שיבוא להשתתף בתוכנית. הוא מנצל את קווי הטלפון הפרימיום, שנכנסים אז לאנגליה ומאוד מאוד חזקים, קווי ה-1900 שאתה יכול לגבות כסף תמורת שיחה, והוא אומר, אנחנו נגיד לאנשים, אתם רוצים לזכות בכסף, אתם תוכלו להירשם דרך קווי הטלפון, אנחנו נגבה מהם כסף, ובכסף הזה אנחנו נוכל לשלם את הפרסים. אז חשוב להגיד כמה דברים. אחד, זה לא עבד. זאת אומרת, זה הכניס להם הרבה מאוד כסף, זה מעולם לא כיסה את הפרסים, זה לא יכול היה לחסות את הפרסים, אבל הסיפור של מי רוצה להיות מיליונר, הוא כנראה אחד הסיפורים היותר מדהימים בהיסטוריה של הטלוויזיה בכלל, ובטח בסיפורים של השעשועונים.
הארבעה העבירו 3 שנים בניסיונות לשכנע את רשת ITV להעלות את התוכנית.
אף גוף שידור לא הסכים לשמוע מהם. ערוץ 4 שכל כך עבד עם חברת ההפקה ועם פול סמית, והיה כל כך מחובר אליהם, אמרו, תקשיבו, לא מעניין אותנו בכלל לשמוע דבר כזה. ב-ITV, שהיה האופציה השנייה, אמרו להם, תראו, אנחנו לא חושבים שמישהו ירצה לראות אנשים אחרים זוכים בהרבה כסף. הבי-בי-סי אמר, אנחנו בכלל לא יכולים לשדר את זה. אבל הם לא התייאשו. ו3 שנים הם המשיכו לשפץ את השעשועון שלהם, והם המשיכו לדבר עם גופי השידור, עד שב-1998 הם הצליחו לשכנע את ITV להעלות את התוכנית לאוויר.
ב-4 בספטמבר 1998 עלתה התוכנית לאוויר.
אבל, רגע, זה לא נגמר שם. ב-ITV, אנשי התוכניות אכן הסכימו להעלות את התוכנית. אבל אנשי הכספים לא השתכנעו. הם אמרו, עם כל הכבוד, אנחנו לא חושבים שאתם יכולים להגן לנו על הכסף. הרעיון היה לשדר את מי רוצה להיות מיליונר במשך 10 ימים ברציפות. אמרו, יש 10 תוכניות, אנחנו יכולים לשלם 10 מיליון פאונד. לנו אין בעיה לשלם את הכסף, אנחנו פשוט לא חושבים שזה רעיון טוב. אתם רוצים? בואו נתחלק חצי-חצי. בואו תחתמו כאן עכשיו על ערבות, שאתם תשלמו חצי מזה. ופול סמית לא היה 5 מיליון פאונד, אז הוא הלך לאחד מבעלי המניות שלו, ואמר לו, תקשיב, אני מאמין בתוכנית, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים לעלות לאוויר. אני מבקש ממך, תחתום אתה על הערבות, ואני מתחייב בפניך, שאם ניכשל, אני אתן לך את המניות שלי בחברה. ואז הוא נסע הביתה, לקח את אשתו ואת הילדים, ואמר להם, תקשיב, זה מה שעשיתי עכשיו. יש סיכוי שבעוד חודש אנחנו לא נוכל לגור בבית הזה, כי לא היה לנו כסף להרזיק אותו. והם אכן חותמים על התוכנית, חותמים על הערבות, ויוצאים לדרך. ואז הם מצלמים פיילוט. והפיילוט מזעזע. מזעזע ברמה שפול סמית רואה אותו ואומר, תקשיבו, זה לא עובד. למה זה לא עבד? זה לא עבד כי הבמאי היה רגיל לשעשועונים כמו שהוא הכיר, והכל היה זוהר ורעשני. וצבוע, ומחיאות כפיים. ופול סמית ראה את הפיילוט, היה לו 10 ימים לשנות את הפורמט לגמרי, ולמרות שלא היה להם כסף לעוד פיילוט, הם החליטו שהם עושים שינוי דרמטי. ומה שהם עשו, הם החשיכו את האולפן, הם הפכו את הזירה הזאת של שני האנשים שיושבים אחד מול השני, המתמודד והמנחה, לסוג של זירת גלדיאטורים. ומה שהוא הכי עשה, זה שהוא שם מתחת לכיסא של המתמודד, שני רמקולים, שכל מה שהם עושים זה בובום, 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 ונותנים את האפקט הזה של הלחץ למתמודד לאורך כל הדרך. וזאת הייתה הגאונות שם.
המנחה היה קריס טרנט, והתוכנית הפכה ללהיט מיידי. היא שודרה מדי יום במשך שבוע וחצי, ואז הפכה לתוכנית שבועית בפריים טיים בימי שבת בערב. המתמודדת הראשונה זכתה ב-64,000 פאונד.
במקביל לשידור התוכנית, או כמה שבועות אחר כך, מתקיים בצרפת פסטיבל מיפ, שהוא פסטיבל שקורה פעמיים בשנה, שבו מכל העולם באים לקנות ולמכור פורמטים. החבר'ה של מי רוצה להיות מיליונר לא היו במיפ, כי לא היה להם עדיין את מה שהיה צריך בשביל למכור את הפורמט, ואז יום אחד הם מקבלים טלפון, והחברה האוסטרלית מודיעה להם שהם דורשים לפגוש אותם כמה שיותר מהר. אומרים, תקשיבו, אנחנו לא מגיעים, אנחנו לא מגיעים לפסטיבל, אנחנו, אם אתם רוצים, דברו איתנו במועד מאוחר יותר. האוסטרלים אומרים, תקשיבו, אנחנו כבר פה בצרפת, אין סיכוי שאנחנו מוותרים, אנחנו מגיעים לאנגליה. למחרת בבוקר מגיעים שלושה אוסטרלים למשרדים של חברת ההפקה ודורשים לפגוש את פול סמית. הוא יוצא אליהם ותוך פחות משעה הם חותמים על ההסכם הבינלאומי הראשון של מי רוצה להיות מיליונר.
שנה לאחר מכן כבר נמכרה התוכנית לשוק האמריקאי וחבשה את הצופים מיד. במשך שלוש שנים היא שובצה בפריים טיים של רשת ABC. שוק השעשועונים האמריקאי התעורר מחדש. עוד ועוד תוכניות נוצרו והחלו למלא את לוח השידורים. תחילת שנות ה-2000 הוגדרה כשיגעון שעשועוני מיליון הדולר והיא סללה את הדרך לז'אנר חדש, תוכניות ריאליטי.
מי רוצה להיות מיליונר היא זיקוק של הסיפור הדרמטי הכי מוכר בהיסטוריה האנושית, שזה האודיסאה. זה בדיוק מה שזה. מה בעצם הם עשו שם? הם אמרו, יש לנו גיבור, יש לנו אוצר, בין הגיבור לבין האוצר יש 15 מפלצות. בצורת שאלה, הגיבור צריך להחליט האם הוא ממשיך בדרך לאוצר, או שהוא מתפתה לפיתויים שהוא מקבל בדרך ולחזור אחורה. ולא רק זה, האלים הגדולים בהרחמנים נתנו בידיו שלושה גלגלי הצלה. אין סיפור יותר מוכר, שיותר עובד, שיותר אנשים מתחברים אליו, מהדרמה הבסיסית הזאת של הגיבור בדרך לאוצר. ואחרי שהבנו את הדבר הזה, וראינו את כל השעשועונים שכולם רוכבים על אותו הסיפור, באה השאלה ואומרת, רגע, איזה עוד סיפורים כאלה יש שסביבם אפשר לבסס דרמה טלוויזיונית טובה? והתשובה הראשונה שאתה אומר, זה רובינזון קרוזו. וככה מגיעה ההישרדות.
ב-2006 נמכרו הזכויות הבינלאומיות למי רוצה להיות מיליונר תמורת 155 מיליון פאונד. הרוכשת, חברת Two-Way Traffic, ששנתיים לאחר מכן נרכשה על ידי סוני. השעשועון שודר ב-160 מדינות והיה מוצלח ביותר בכל העולם. בסוף 2013 הודיע המנחה טרנט כי הוא רוצה לפרוש. וכך, אחרי 15 שנה, ב-11 בפברואר 2014, ירדה התוכנית מלוח השידורים הבריטי. אז מי רוצה להיות מיליונר? ובכן, תקשיבו לזה. בשנת 2004, תבעו סמית והחברה שלו את דיסני. העילה? תמלוגים. ב-2010, אחרי 6 שנות מאבק משפטי על התמלוגים שלא שולמו, ניצחו יוצרי מי רוצה להיות מיליונר הבריטים את חברת דיסני. אחרי 3 ימים של דיונים הכריעו חבר המושבעים. רשת ABC של חברת דיסני רימתה את חברת ההפקה של סמית ומנעה ממנה 50% מהרווח מהגרסה האמריקאית של השעשועון. 50%! בית המשפט האמריקאי קבע שדיסני תשלם פיצוי. 269 מיליון דולר.
בנקודה היא בזמן, כל הפרסים שמי רוצה להיות מיליונר חילקה ברחבי העולם היו בערך 50 מיליון פאונד, כלומר 70 מיליון דולר. הכסף שהמפיקים קיבלו רק בשלב הזה מדובר כבר למעלה מ-350 מיליון דולר, בלי התשלומים השוטפים שהם קיבלו קודם. מדובר פה בבוננזה הכלכלית הגדולה ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה.
טוב, אי אפשר שלא להזכיר גם את תעשיית השעשועונים בישראל, נכון? השעשועון הראשון ששודר בישראל הוא זה הסוד שלי, שעלה לאוויר ב-1975 בהנחיית אורי זוהר. גם התוכנית הזו הייתה המשך ישיר של שעשועון רדיו בכל ישראל. זה הסוד שלי הוא השעשועון היחיד בישראל בו לא חולקו פרסים.
באופן עקרוני בארץ אנחנו קצת נמצאים בבעיה עם שעשועונים. הסיבה המרכזית, אין לנו פה תרצועה שבה אתה יכול להריץ שעשועונים בצורה שהיא זולה מצד אחד, אבל מצד שני היא קבועה, כי החדשות משתלטות על כל הפרי פריים וכמעט ולא מאפשרות לשעשועונים מקום מחוץ לפריים טיים. כדי ששעשועון יישב בפריים טיים הוא חייב לעמוד בקריטריונים מאוד מאוד ברורים של גודל, של איכות הפקה, וזה משהו שאנחנו כמעט ולא רואים. בשנים האחרונות אנחנו רואים ירידה בכמות השעשונים שמשודרת בארץ. מצד שני, התעשייה של השעשונים בארץ פורחת כאילו באופן לא פרופורציונלי לחלוטין. כמות הפורמטים שיצאו מישראל בשנים האחרונות היא מאוד מאוד מרשימה. חלק גדול מהפורמטים האלה בכלל לא שודרו בארץ. זאת אומרת, זה פורמטים ששודרו פה או ממש מעט, או שלא שודרו בכלל ונמכרו ישירות לחול. גם כאלה אנחנו מכירים. אף אחד מהם לא מתקרב בשנים האחרונות ללעוף על המיליון. לעוף על המיליון שפיתחו ליסה שילוח ועמית סטרטינר ביולי-אוגוסט עבור ערוץ 10, הוא השעשועון הכי מצליח בישראל באופן חד משמעי. הכמות פרקים שלו ברחבי העולם לדעתי היום עומד כבר על למעלה 2,500. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שיש מדינות שכבר למעלה מחמש שנים הדבר הזה משודר כל יום. זו הצלחה בסדר גודל בלתי נתפס. אני לא יכול לראות עוד שעשועון ישראלי שבכלל מתקרב לזה בשנים הקרובות.
בשנת 1999 זכה ג'ון קרפנטר בפעם הראשונה בתולדות השעשועון מי רוצה להיות מיליונר בארצות הברית בפרס הראשון. מיליון דולר.
I can't believe it. A million dollars and all your lifelines intact. You didn't need those stinking lifelines, did you?
הוא הגיע עד לשאלה האחרונה בלי לנצל אף לא אחד מגלגלי ההצלה שלו. בשאלה האחרונה הוא בחר בחבר טלפוני. הוא התקשר לאבא שלו.
Hello.
Hello, Tom.
Yes.
Hi, Regis Philbin here from Who Wants to Be a Millionaire.
Hi.
We've got your son John with us right now. He's doing pretty well.
Good.
He's won $500,000.
Wow.
And he's going for $1,000,000. And he needs your help to get there.
Okay.
So, he's going to come on the line, read a question, four possible answers. One of them is the right answer.
And I really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win $1,000,000.
הוא לא שאל אותו כלום. הוא רק התקשר לספר לו שהוא יודע את התשובה ושהוא עומד להפוך למיליונר.
He's won $1,000,000.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה תוכלו למצוא באתר שלנו kan.org.il/podcast. תוכלו למצוא אותם גם באפליקציה kan.od ולשמוע את כל התכנים הכי טובים במקום אחד וגם בשידור חי או באפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה לעודד קרמר, תודה גם לאור מנהר שניצל את כל גלגלי ההצלה והיה להפקה, לניר גורלי שהיה על העריכה וזכה בחבר טלפוני לחיים, ולדנה ברקגן על בדיקת העובדות. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר, התשובה הנכונה היא להתחבר. אני ערן מנהר. נשוב וניפגש בפרק הבא.